שלום. כדי להבין קצת את פרק רב, אז בואו נעשה מעשה אשר לא יעשה. נעשה לא כמו רב חנין ולוז'ין. נקפוץ רגע, נקרא כמה שורות לפרק ז', מי שרע יעזור לו, ואז נחזור לחזרה לפרק ה' ולפרק ו', ונלמד אותם כאילו לא ראינו את פרק ז'. פרק ז' זה נותן כותרת, מה כתוב בפרק ה', מה כתוב בפרק ו'. אז כתוב בפרק ז', פה בעמוד כ"ה, ואתה מבואר, העניין היה בפרק ה', שהאדם נקרא הנפש ונשמת חיים של ריבי ריבן עולמות, לא כנפש הנתון ודבוק ממש בתוך גוף האדם, זה לא ייתכן. מדלג עכשיו את הפסקה הזאת, ואז הנפש חיים מסכם ככה, והטעם שנתבאר בפרק ה' מחמת שורש נשמתו שהיא גבוהה ופנימית מהעולמות, והטעם שנתבאר בפרק העבר מחמת שהוא כלול מכל העולמות, הכל אחד כמו שנתבאר. זאת אומרת, נפש חיים אומר לך, פרק ז' תדע לך, ביארתי לך שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה של פרק ה' הייתה שהוא גבוה ופנימית מהעולמות. הסוגיה של פרק ו' זה שכלול מהעולמות. תדע לך שזה ממש אותו עניין. למה זה לא טוב לקרוא את פרק ז'? כי נפש חיים רוצה קודם כל להסביר לך שתבין כל דבר לבד. לכן הוא כתב את פרק ה' בהתחלה, אחרי הוא כתב את פרק ו' לבד, ואחר כך אחרי שהוא כתב לך את ה' ו', אז הוא אומר לך, ה' זה עניין אחד לבד, ו' זה עניין אחד לבד. אבל מה שאנחנו כן רוצים לקחת מפה כבר עכשיו, זה שזה עניין אחד, זה גם יעזור לנו בלימוד הפרקים, אבל שפרק ה' נפש חיים מגדיר אותו ששורש נשמתו גבוה ופנימית מהעולמות, ופרק ו' זה כלול מכל העולמות ביחד. ונפש חיים אומר לך, תדע לך, שאשר אתה עסוק בעניינים רוחניים, כאשר אתה אומר שדבר יותר גבוה ויותר עליון מדבר, זה לא כמובן, אתה צריך לראות את זה למשל גשמי. דבר, כאילו אפשר לקרוא את נפש החיים בכל הפרקים, זה יותר עליון, זה לא משל גשמי. יותר עליון, והכוונה היא גם יותר כללי. כולל את כל המדרגה התחתונה, ואחרי זה נראה, נתבהר לנו מתי כן, מתי המדרגה העליונה כוללת כל המדרגה התחתונה, מתי המדרגה העליונה לא כוללת כל המדרגה התחתונה. אבל בואו נראה רגע לתחילת פרק ה', עניין אחרי עניין. נחזור עכשיו לתחילת פרק ה'. כבר הזכרנו פעם קודמת, שכשנפש חיים פותח, מה שעלתה ברצונו התברך שמו להרכיב את האדם התחתון לראשי עולמות הלמים שהתנהגו על ידו, זה לא הכוונה שנפש חיים מסביר לך למה ריבונו של עולם עשה ככה. זה לא המחשבה, זה בכלל לא השאלה שנפש חיים מתמודד איתה, והוא גם לא כותב אותה. אלא הכוונה, מה שעלתה ברצונו התברך, הכוונה באיזה אופן לקרב אל השכל, שנבין את זה, כי יש לזה אחר כך נפקמינו, לחשיבות הדבר, לפי גודל, לפי מדרגת ההבנה שלך, איך האדם בכוחו לפעול על כל המציאות, כך גם באמת הסדר שהוא יכול לפעול על כל המציאות, כמו שתבין את זה יותר, אז זה באמת גם יהיה סדר כזה, שזה באמת יוכל לפעול יותר. אז לכן נפש החיים עסוק עכשיו להסביר לך את הסוגיה הזאת, שכמו שאתם רואים, תמיד צריך לשים לב בכל הפרקים, הפרקים שלנו פה, כמעט כולם זה נסתר. רוב הפרקים אחר כך תמיד נפש החיים מביא לי נגלה, ותמיד בדרך כלל הוא מקפיד להביא את הנגלה לפני הנסתר. ככה זה תמיד דרכו של נפש החיים. ואם נפש החיים מלדים את הנסתר לפני הנגלה, זה סימן שהוא רוצה להגיד לך, תדע לך, קודם אני מביא לך את הזוהר ומסביר לך אותו, קודם אני מביא לך את חיים ומסביר לך אותו, ומתוך זה תמיד תנגלה בצורה יותר טובה. אבל תמיד, זה עקבי קבוע בשיטת נפש החיים תמיד. תמיד קודם כל הוא מביא תנגלה, אז הוא מביא תניסטר. פה שני הפרקים האלה, שזה סוכים בסדר בניין עולמות, כמעט כולם ניסטר. אין נגלה כמעט בדבר הזה. טוב, אז אתם רואים, הוא פותח ככה, כי הוא אומר, ידוע בזוהר וכתבי אריזל. בסדר השתלשלות והתקשרות העולמות, שכל עולם מתנהג בסידור מצורו לכל פריטי עיניו, כפי נטיית כוח העולם שמעליו, שמנהיגו, כמשמע את הגוף. וכן על זה חזה הסדר גבוה מעל גבוה, עד הוא יתברך שמו נשמת כולם. זה כתוב ברנדם אפילו, שהוא יתברך שמו נשמת כולם זה כתוב ברנדם. אבל מה שאני חושב מאוד חשוב פה, שיהיה לנו אחר כך גם בפרטים הבאים וגם בהמשך יעזור, הוא אומר כל עולם הוא... שכל עולם העליון הוא מנהיג את העולם שמתחתיו כמו נשמה שמנהיגה את הגוף. זאת אומרת, צריך מאוד להתנתק פה מכל סדרי הגשמה, זה כמו נשמה שמנהיגה את הגוף. זה לא יותר עליון בגשמיות, במובן הזה של עולם, עולם הגבוה. זה יותר עליון מבחינה כזאת שאתה אומר, כמו שהנשמה יותר עליונה מהגוף, ככה עולם יותר עליון הוא הנשמה לעולם שמתחתיו. כלומר, אני אומר לך, זה חשוב לעזור לנו אחר כך, כמו שאין שום דמיון בין מדרגת הגוף לבין מדרגת הנשמה. אין שום דמיון. הגוף במהותו הוא צער, הוא מוגבל, הוא מצומצם, הוא מגושם, יש לו גבולות. הנשמה במהותה היא בלתי גבולית. נכון? כל עולם ועולם, כדי שקצת ניכנס למחשבה רוחנית, כל עולם ועולם, אתה צריך לדעת, כל עולם ביחס לעולם שמעליו, וכמו מדרגת הנשמה ביחס אל מדרגת הגוף. זאת אומרת, המדרגה התחתונה אין לה בכלל ידיעה והשגה במה שנמצא בקומה שמעליה. כמו שהגוף, הנשמה מחיה אותו כל רגע, אבל הוא לא יכול הגוף להשיג מתוך מדרגת הנשמה, כי זה סדרים אחרים לגמרי מה שיש, מה שיש במדרגת הנשמה למה שיש במדרגת הגוף. אז אם אחד כך נרצה בהמשך נפש החיים מעט להבין את מה שנפש החיים יגיד לנו על סדרי העולמות, אז נזכור את זה שהעולמות כולם, כל מדרגה וכל עולם, אתה חייב להסביר למה העולם העליון הוא מדרגה אחרת לגמרי ממה שנמצא בעולם, ממה שנמצא בעולם שמתחתיו, וזה כמו יחס נשמה וגוף. זה כמו יחס מדרגת נשמה וגוף. כי זה מאוד בלבל. אני חושב שזה מה שמסוכן, אחרי שרגילים בכל נפש החיים ורגילים בכל הזה, לא, הציורים כל כך נהיים מגושמים, זה עולם יותר ויותר, לא, זה כל הזמן צריך לעשות, כל הזמן במחשבות המחשבה, להבין כשאתה מדבר על משהו יותר עליון, אתה צריך להבין שזה מדרגה שונה לגמרי. כל חוקיה, כל סדריה, זה הכל שונה לגמרי ממה שנמצא בעולם מתחתיו. ואם אין לך את ההבחנה מה שונה בין עולם לעולם ומה השוני המהותי ביניהם, אז לא תפסת לך את הנקודה. לא תפסת את הנקודה. כי הנקודה היא כמו מה שהוא אומר, הוא מנהיגו כמו הנשמה שמנהיגה את הגוף, וכן הולך על זה הסדר גבוה מעל גבוה. טוב, אז אומר לנו נפש החיים, אז המדרגות של העולמות הם הולכים בסדר כזה שיש לנו סדרים. נפש החיים עכשיו הוא פחות מתעסק בכל המדרגות כולם. הוא רק אומר, כולו דע לבושה לדע ודע לבושה לדע. ואחר כך הוא אומר באידרה השני, אומר דע, אחידן דע ודע, וכולו נאורין אחידן, נאור הדע ונאור הדע, נאור הדע ונאור הדע, ונהרין דע ודע, נאור הדע יתגל יקרה לבושה דמלכה, נאור הדלגו, דלגו לגו, וכולי הוא האור. אז יש לנו מדרגת לבושים, עוד יש לנו משל, שזה גם אחר כך חזרנו למשל הפרקים, כמו לבוש לעומת אור. וכל אחד מבין שלבוש לעומת אור זה משהו אחר, זה דבר שהוא אחר לגמרי. טוב, ואחר כך נפש החיים יותר רוצה לסמן לנו את המדרגה הזאת של של סדרי העולמות, ולקרוא להם עולמות שהם, כל העולמות נכללים ונחלקים לדלת, כידוע שהם אופנים, חיות, כיסא כבודו, והצפילות קודשו יתברך. ונשמת כל אחד הוא העולם שמעליו, כמו שנאמר, ובינשא חיות מעל הארץ, ינשאו האופנים לעומתם. כי רוח החיה היא נמצאת באופנים. רוח החיה היא נשמת האופנים. נכון? זה כאן הרוח החיה באופנים. הרוח של החיה היא הרוח הפנימית של האופנים. ולכן בלכתם ילכו ובעומדם יעמודו. אז האופן זה שייך אולי לסדר הזה של הגלגל, כמו האופן שאנחנו אומרים זה גלגל, הכוונה הוא מגלגל איזה משהו, הוא מגלגל את הסדר, את הסדר שמעליו, אז זה שייך אל הסדר הזה של האופנים. והחיות שייך אל הסדר העליון של המציאות הרוחנית שהיא נשמת האופנים. אחר כך כיסא כבודו, שזה שייך אל הסדר הזה של עולם הבריאה. ואחר כך מדרגת האצילות, עכשיו תירוך נפש החיים מכנה אותה, נשמת החיים של הכיסא הוא סוד שורש העליון של כללות נשמות ישראל יחד, שיותר גבוה ומאוד נעלה גם מהכיסא, שהוא האדם שעל הכיסא, כמו שנאמר, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה עליו אדם, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, זה המשך הפסוק. אז יש לנו עולם כזה שהוא נקרא כיסא, עולם עליון, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. זה הסדר הזה ששייך לעולם הבריאה, אבל מה שאני בעיקר רוצה להדגיש, כי אני חושב שזה מאוד שייך ומהותי לפרק שלנו, והעולם הכי עליון, כי זה המטרה שלנו פה בכל הפרק, העולם הכי עליון זה כנסת ישראל, נכון? כלומר, רוצה לומר, העולם הכי עליון, החקירה שאנחנו כל הזמן מחזים על נפש החיים, אנחנו עסוקים יותר במדרגת האדם ישראל, נכון? כי כל הפרק פה בעצם רוצה לומר לך, מדרגתם של ישראל היא בעצם המדרגה הכי עליונה, הכי עליונה שנמצאת בתוך המציאות. ואז רק נשים לב, אני חושב שפה הוא אמר, מה זה? שלא תשמעות ישראל יחד. אחר כך יש בזה, אחר כך בפרק י"ז, הוא אומר שזה נקראת כנסת ישראל, זה נקראת מלכות באצילות. זה הבחינה התחתונה בעמוד קמ"ג. תראו רק הנקודה הזאת שאני חושב, מה הוא רוצה לומר, מה זה שייך למדרגת עולם האצילות, בעמוד קמ"ג, בדיבור המתחיל, והיא בחינת. כולנו את ההוצאה הזאת? כן, כולנו.
לא.
לא. עמוד שער ב', פרק י"ז. שער ב' פרק י"ז, לקראת סוף הפרק. יש הגה בסוף הפרק, המשפט האחרון שלפני ההגה, תחילת ההגה. והוא בחינת שורש נשמת כלל ישראל ביחד, מלכות דאצילות, לזאת נקראת תפארת ישראל. נכון? כנסת ישראל, סליחה. כנסת ישראל. לא, כן, רציתי להגיד שאחרי זה לנו עוד מושג תפארת ישראל, אחר כך יהיה לנו עוד מושג מחשבתן של ישראל. אבל הבחינה הכי נמוכה של מדרגת האצילות, מלכות האצילות, היא נקראת כנסת ישראל. והמושג כנסת הוא חשוב לנו, כי תכף נראה, זה כונס, יש בזה, יש במדרגה הזאת כניסה, יש במדרגה הזאת שורש מאוד עיון שכונס בתוכו המון המון מדרגות, בתוך המדרגה הזאת של כנסת ישראל. אבל בינתיים אנחנו לא מדברים על זה שזה כונס, אנחנו בינתיים מדברים על המדרגה הזאת שהיא הכי עליונה. היא אומנם רק מלכות והצילות, כנסת ישראל היא הבחינה הנמוכה כביכול, כאילו של עולם האצילות, אבל האצילות היא שייכת למעלה הכי עליונה, והמדרגה הזאת של כנסת ישראל היא בעצם נשמת 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 הנשמה, נכון? נשמת 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 הנשמה. אז יש לנו, הוא לא קרא לזה פה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הוא קרא לזה יותר אופנים, חיות, כיסא והצילות. אז המדרגה העליונה הזאת של הצילות, שבעצם אליה אנחנו מכוונים כל הפרק, כי אנחנו רוצים לומר מה הסוד היכולת של הפעולה של האדם לפעול בעולמות, ותשובה היא, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ששורשו יותר עליון מכל הבריאה כולה, יותר עליון מכל ההוויה כולה, בגלל זה יש לו יכולת לפעול על כל ההוויה כולה. ועכשיו בואו כן נקרא את ההגה עכשיו, כי ההגה היא חשובה לנו. אומר בהגה חיים, כי עיקר האדם הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו, ולזאת נקרא הגוף נעל נגד הנשמה, כי רק בחינת הקיבה מהשורש נכנס לתוך גוף האדם. כלומר, הערה מאוד מאוד חשובה, אנחנו עכשיו באים להסביר את גודל פעולת האדם למטה, אבל הקדמנו הרי ואמרנו קודם, אתה צריך לדעת, כל עולם שהוא מעל העולם, אז העולם שתחתיו בכלל לא משיג אותו, זה סדרים אחרים לגמרי, פחות אחרים לגמרי. מה יכול להיכנס מתוך העולם העליון לעולם שמתחתיו? רק בחינות מאוד מאוד נמוכות. העולם העליון הוא באמת במהותו הרבה יותר עליון מהעולם התחתון. יש לו חוקים אחרים, יש לו סדרים אחרים. האם הערת הנשמה יכולה להיכנס כולה בגוף? לא, רק הבחינות הנמוכות של הנשמה יכולה להיכנס לגוף. נעל. סדר כזה של הופעת הנשמה בגוף, ותור סדר כזה שהגוף הוא נעל. ובזה צריך לראות, היה טוב לראות השלים אחר כך. המלבין, מופלא מאוד, על שען נעליך מעל רגליך, שמאוד מאוד אני חושב מתאים, אני יכול להצטרף לדברי המשכיים, שאל נעליך מעל רגליך, כאן יש לך מראה עליון של הנבואה. אתה רוצה להשיג את המראה עליון של הנבואה, צריך לפשוט מעצמך את כל הצמצומים הגשמיים של בחינת הנעל, שאל נעליך מעל רגליך. כמובן, נגיד פה רק את הצד השני, שמה שכתוב ברב בסנדל המסומר, כמו שכולם למדו אותו, סנדל המסומר, ואומר הרב, חשוב מאוד שיש נעליים. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ולשים מנעלים לרגליו. מתחילה אופנה ללכת יחף. לא טוב, זה נגד שולחן ערוך סימן א', נכון? סימן א', שולחן ערוך. מה זה?
שולחן
לא יודע. שולחן ערוך כתוב, שולחן נעליים. שולחן נעליים כתוב. לא קשור, מה פתאום? שולחן נעליים תמיד. אבל אומר הרב, עכשיו אנחנו רגע ברוחניות, אומר הרב, זה שאדם יש לו נעל, ככה הוא יכול ללכת טוב במציאות. זאת אומרת, הנשמה היא מאוד עליונה וקדושה, אבל לפעול בסדרי עולם הזה אי אפשר בלי נעל, אי אפשר לדרוך במציאות בלי נעל, אומר הרב בסנדל המסומר. ולכן חשוב מאוד שתהיה נעל. כלומר, הסדר הזה שהנשמה מופיעה בתוך הגוף ובחינת נעל, זה בחינה כמובן של ירידה מאוד גדולה, ממדרגת הנשמה, אבל זה כמובן יש בזה צד מאוד למעליות, כי בנעל אפשר לפעול בתוך כל סדרי המציאות. מה שנראה עכשיו, המשיך הנפש החיים בהגה, שבקושייתו המופלאה, נכון? ביום הראשון, גם עליונים וגם תחתונים, ולכאורה, איך זה, נכון, בסדר, כולם ראו, איך פותרים את הקינה במעשה בראשית, אומר נפש החיים באמצע ההגה, אך העניין הוא, ונעשה רגע סוגרן כדי להתעכב רגע על הביטוי, שהאדם השלם כראוי, זה ביטוי חדש, שלכאורה, שד אינרגיה בכל הספק שלנו עד עכשיו. כלומר, אנחנו מסתפקים, האם זה האדם בכללותו, או האם זה ישראל. פה כתוב, האדם השלם כראוי. אז רגע, אז רק האדם השלם כראוי. אז עכשיו יוצא שזה בכלל החקירה שלנו, יש לצד שלישי, שני הצדדים לא נכונים, נכון? כלומר, האם האדם ישראל הוא פועל את כל מה שיש לנו בצלם אלוקים עשה את האדם? או האם כל אדם שייך לדרגת צלם אלוקים עשה אדם? פה כתוב, האדם השלם כראוי. והאמת היא לו, למה אני מעיר את זה? כי מי שילמד רוח החיים, כדאי היה ללמוד גם רוח החיים, להשלים נפש החיים, אבל מי שילמד רוח החיים, שם בין רוח החיים כל הזמן הביטויים האדם השלם כראוי. כל הזמן הביטוי האדם השלם כראוי. אבל כתוב בהקדמה רבי צדוק למשקרת הקדמה, רבי צדוק אומר, את רוח החיים זה לא רבי חיים כתב בעצמו. אבל פה הוא כתב אדם השלם כראוי. למה? אז תכף בוא עכשיו נראה את התירוץ, ננסה אולי לפי זה להבין למה שלם כראוי. אז אומר, האדם השלם כראוי, עיקרו הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו עליונה, ועובר דרך אלפי ריבועות עולמות, עד שקצה השם נכנס בגוף האדם למטה. וזהו, כי חלק הווי עמו יעקב חבר נחלתו, שעיקרו קשור ונטוע למעלה, חלק הווי ממש כביכול. חלק הווי ממש רוצה למר כנאי, זה האצילות. האצילות זה להיות אצלו, זה חלק הווי כביכול, הוא משתלשל כחבל עד בועה לגוף האדם, וכל מעשיו מגיעים לאור שורשו העליון. כעניין החבל, שימי ינעניה, קצר ותחתון, מתעורר ומתנוענע גם ראשו העליון. טוב, ואז אחרי זה נפשך ימשיך, זה נקרא האדם העליון. גם אני אומר את זה, כי אחרי זה יחזור לנו הדבר הזה. האדם העליון זה האדם ששייך אל כל סדר העולמות, פעולה מרשע עד גמירה. אבל מה אני רוצה, רק אוסיף פה. שמה התירוץ של נפש החיים? מה הסבר של נפש החיים? נפש החיים אומר, אדם עיקרו נטוע למעלה, ובקצה יש נעל. ולכן, כשהוא בא לרגע לטרס את הקושייה של ההגה, הוא אומר, לכן הוא שייך גם לילדים וגם לתחתונים. נכון? זה ביחס למדרגת ההגה. אבל ביחס אל הפרק, שמה שהוא רוצה לומר, איך האדם פועל בכל העולמות, כי באמת, באמת האדם שורשו נטוע למעלה. נכון? שורשו נטוע למעלה. אז אני רק מעיר, שאולי פה בכוונה נפש חיים כתב האדם השלם כראוי. כל אדם בישראל שורשו נטוע למעלה במלכות והצילות, שנכנסת ישראל. כן, אבל האדם השלם כראוי, שם באמת הוא חי, שם באמת כל סדרי חייו נמצאים במציאות הזאת של האצילות, להיות אצל השם. אז יכול להיות שלכן הוא אומר, האדם השלם כראוי. אבל אומר לנו נפש חיים, תדע לך, עיקרו של האדם זה העולם הכי עליון, ולכן יש לו כוח לפעול בכל העולמות התחתונים. ואחור וקדם סרטני, אז עכשיו זה סדר כזה שעיקרו נטוע בכל הסדר של, 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 של העולמות. לכן הוא מסכם את הפרק פה בעמוד י' ד', לכן העולמות מתנהגים על ידי מעשה האדם, כי המה, כנראה מעשה האדם, כפי נטייתן, מעוררים שורש נשמתו העליונה שמעליהם, מעשה האדם מעורר את הנשמה שלו כמו בחבל, והיא הנפש חיה שלהם של כל העולמות, בתנועו ינו כל העולמות, בעמדו תרפנה. אז יש לנו סדר חשוב, מעשה האדם, עכשיו אני אספר לכם על הדיבור של זה, זה מאוד חשוב הדבר הזה, מעשה האדם, נכון? פועלים לעורר את נשמתו, ומתוך זה שנשמתו עליונה ביותר, מכוח זה יש לו לפעול את פעולתו בכל העולמות, וזה הכוונה ויהיה אדם לנפש חיה. נפש חיה הכוונה היא לא רק שניתנה בודעה והדיבור, אלא נפש חיה של כל העולמות, כמו שכתב המערכו, כי היא העליונה שבכולם, נכון? למה אני רוצה להדגיש את המצוות כלפני הפרק הבא? כי בפרק הבא, מי שישים לב, יש לנו שתי הגאות, נכון? לא יודע אם ככה חילקתם את הפרק. יש לנו בפרק הבא שתי הגאות ארוכות, שלכאורה לא כל כך קשורות, הן קשורות, נעשה כזה להסביר מהן קשורות, אבל לכאורה הן לא כל כך קשורות. הראשונה זה מדרגת אדם הראשון קודם החטא, זה ההגאה הארוכה, מדרגת אדם הראשון קודם החטא, ואחר כך יש לנו הגאה שנייה על ברכת המצוות, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. אבל אם אני רגע מוציא רגע משתי ההגאות מתוך הפרק, נעשה לקרוא רק את הפרק בלי ההגאות. אז מה כתוב בפרק בלי ההגאות? הוא בהתחלה מתחיל לדבר מה שתכף נראה, שזה לא ממש כמו נשמה בגוף, שזה קורה מיד וכו' וכו'. אחר כך פתאום הוא עובר לדבר בעמוד י"ט, אחרי ההגאה של כל מדרגת חטא אדם הראשון, אחרי שהוא דיבר על האדם, נכון, שמתם לב, פתאום הוא מחליף נושא. הוא אומר, וכן המצוות כולן קשורים ותלויים במקור שורשן העליון בסדרי פרקי המרכבה שיעור קומה של עמות כולן, שכל מצווה פרדים בשורשה הכוללת וכו' וכו'. וגם מה פתאום עברת על המצוות? אנחנו מדברים על מדרגת האדם. למה אתה מדבר על מדרגת המצוות? אז אני אומר, לא סתם הוא מזכיר את זה בפרק ה'. הפרק ה' הוא רמז על הנקודה הזאת כבר, כי הוא אומר, לכן העולמות מתנהגים על ידי מעשי האדם, כי הם כפי נטייתם מעוררים שורש נשמתו העליונה שמעליהם, שהנפש חיה שלהם בהתנאו ינו ובעומדם תרפנה. לא סתם נפש החיים הולך להגיד לנו בכל נפש החיים, לדבר על מדרגת המצוות. מדרגת המצוות של נפש החיים זה יסוד גדול. אתה לא מתקן את העולמות לא עם מחשבות עליונות ולא עם כוונות טובות, ככל שיש לך כוונות טובות, הכל יתוקן בסדר אלוקי של מדרגת המצוות. למה? כי כמו שהאדם הוא כולל את כל העולמות ועליון מכולם, כך גם התורה כוללת את כל העולמות ועליונה מכולם. ואתה האדם, תדע לך, גופך בארץ, נשמתך בשמיים, איזה פעולה גופנית בארץ היא תעורר את הנשמה בשמיים? לא כל פעולה תעורר, לא כל דבר יעורר אותו דבר. פעולה כזאת שהיא שייכת למדרגה תורה ומצוות, היא תעורר גם את המדרגה השמיימית הרוחנית של מעשה המצוות. למה? כי הפעולה הזאת של המצוות היא כמו גוף האדם. יש את גוף המצווה שהוא למטה, ושורש המצווה שהוא למעלה. ואז האדם הולך ופועל בכל מדרגה, גם יכול לשאול לפעול בכל מדרגת העולמות העליונים. אבל אם אדם, אני בכוונה אומר את זה, כי גם יש לך לחשוב מוביל לשם, אדם הקורא קריאת שמה בזמנה, ואדם הקורא כוונה גדולה קריאת שמה, אבל הוא קורא את זה אחרי הזמן, כי הוא קם ב-10. מה זה? זה מה שאמרת, טוב, ברוך שכיוונו. נכון? אדם שהוא קורא קריאת שמה בזמנה, ועושה מעשה מצווה, עם פחות כוונה, שיעשה עם הרבה כוונות, אבל לא עושה עם פחות. אדם קורא קריאת שמע ב-10 וקורא בתורה. תדע לך, הפעולה שאתה פועל במצווה בזמנה, באמת היא מגיעה לשורש מאוד עליון. הפעולה שאתה עושה, והיא לא מצווה. היא לא מצווה. פעלת פעולה טובה, זה מאוד טוב שחשבת על ייחוד השם וחשבת על שכר ועונש להם שמוע וכו'. אבל לא קיימת בזה מצוות קריאת שמע. התפללת תפילה בזמנה, עשית מצווה, פעלת פעולה מאוד גדולה. עכשיו התפללת תפילה לא בזמנה, בין מצד כוונות עליונות, לקח לך זמן עד שהגעת, בין מצד עכשיו שקמת אחרי זמן תפילה, אז זה לא אותה פעולה לגמרי. לא אותה פעולה לגמרי. בכלל לא אותה פעולה. אנחנו פעם גרנו בבית בגן, ליד הרבי ממשינוב, ותמיד בכל אלו היה בדיחה, כי הרבי ממשינוב, אשכנזים, מתחילים מוצאי שבת, תראו את הסליחות, מתחיל להגיד רק ביום ראשון בערב. אז אומרים לו, איך הרב אומר במוצאי מנוחה, כי גם מנוחה תחילה, איזה מוצאי מנוחה, כבר היום ביום ראשון. הוא יהודי מיוחד, צדיק כזה, אלף מיוחד. אז הוא אמר להם, טוב, אתה אומר זוכנים ורועדים מיום בועיך. אתה זוכר ואתה רועד באמת ביום בועיך. אז הוא באמת, לא, אבל זה לא סופר דבר הזה, שזה באמת פלא הדבר הזה. אתה אמר לי שהוא מאוד מעביץ אותו על כל המסתירות שלו, הדבקות שלו, לא מבין בכלל שום הנוגס, הנוגס שלו, יש לו באמת הנוגס כאלה, אבל אני חושב לעשות צדיק מיוחד כזה, לא אוכל או ישן כל הזמן בבית כזה, אבל זה באמת נורא מוזר, זה לא ממש נורא מוזר. טוב, אבל לא משנה, אבל זה לא, כי אני חושב בדיוק נגד זה נפש החיים מדבר, לשם אחר כך הוא ידבר איתנו, גם בשער א', גם בשער ד'. נפש החיים אומר, תדע לך, היכולת שלך למשוך בחבל למטה ולפעול פעולה למעלה, זה רק אם אתה פועל בסדר האלוקי של המצווה, בלי זה אין לך את אותה פעולה. אז הכוונות שלך זה לא, זה לא יעזור, זה, המציאות היא לא כזאת, המציאות של המצווה היא לא כזאת. בפרק ה' הוא אומר, לכן העולמות מתנהגים על ידי מעשי אדם, כי הם כפי נטייתם מעוררים שורש נשמתו העליונה שמעליהם שהיא נפש וכו'. אז זה גם לפי נטייתם, זה מעורר את שורש נשמתו העליונה. זה בעצם כל הפרק, מה רוצה לומר? החור וקדם, אני בחינה אחת של גוף, ויש לי גם בחינה אחת של נשמה. על ידי הפעולה שבגוף, אני מעורר את מדרגת הנשמה שלמעלה, מדרגת הנשמה שלמעלה היא הפועלת בכל העולמות, נכון? אבל זה שייך כמובן רק כשאתה עושה את המעשה שהוא מעורר את הנשמה למעלה. אבל אם המעשה שלך לא מעורר את הנשמה למעלה, אז זה לא, אין לו לא כל כך פעולה של זה. למה, האם אדם כשהוא עושה דבר רשות, הוא גם פועל עכשיו כמו שהוא פועל בדבר מצווה? לא. ואותו דבר גם אדם שעושה לדבר מצווה, כן, אני לא, זה, הוא מכוון, ברור שהוא גם מכוון על הדבר הזה, זה לא שזה הסוגיה שלו, יהיה לו, כלומר, אם לאחר גם מפורש. אחר כך פרק וב, נכון? שנפש החיים מקשה קושייה, שוב, זה נפש החיים במהלך החינוכי שלו, כל הזמן עסוק לנו במופשטות המחשבה, להבין את המחשבה הפנימית בצורה מאוד עמוקה, לא בצורה כזאת שאתה אומר היא מאוד מכנית, אלא בצורה מאוד מאוד פנימית. אבל לפני שנרגע נסוג נפש החיים, מה שהוא הולך לומר, כמו שראינו בהגדרה של פרק ז', שאדם הוא כולל את כל העולמות כולם, והוא נשמה של כל העולמות כולם, אז אני רוצה רגע לחזור אל הנקודה הזו, כי מישהו שאל, שאלו בדבר הזה, מה שהזכרנו את מידות הראייה תיקון. אתם זוכרים, מידות הראייה תיקון, כתוב שם ברב, ידיעה מאוד חשובה, שהיא גם זה שהוא, זה מאוד מהידיעות הבסיסיות של מי שלא, פוק חזה לפי מה היה מדבר, מי שלא לומד טוב את נפש החיים, ומי שלא, אני חושב גם עם האוריינטציה החינוכית של נפש החיים ועם הרבה דברים שהרב זה צהל עוזר לנו, אז הרבה פעמים הוא לא אחוז טוב בדבר הזה. ואם מי שלא מנח במידות ראי התיקון, אז לפעמים קשה לו לתפוס נפש החיים במובן הטוב. מה כוונתי לומר? הרב אומר לנו, בנהל בעצם נפש החיים, נכון? הרב אומר, מי שמצייר שהוא מתקן את העולמות בלי לתקן את עצמו, הרב אומר, הדבר הזה זה הזיה. זה הזיה. אין דבר כזה לתקן את העולמות בלי לתקן את עצמך. זה מה שכתוב בשני הפרקים שלנו. נכון? זה מה שכתוב בשני הפרקים שלנו. כי מה כתוב בשני הפרקים שלנו? הנשמה של האדם היא יותר עליונה. כשהיא מתרוממת, היא פועלת על כל העולמות שמתחתיה. בפרק ו' כתוב, הנשמה של האדם היא יותר כללית. כשהיא מתרוממת, היא מתקנת גם את כל העולמות כולה, נכון? כתוב פה ממש, כל שתי הפרקים האלה הם צועקים את מידות הראי התיקון, נכון? אל תדמיין בעצמך שכל הסדר הזה של תיקון עולמות זה סדר כזה חיצוני. כל מה שאנחנו הולכים לראות בסדר תיקון עולמות בקנה זה תיקון פנימי. אלא עכשיו במשך חיים, כל מה שמתחיל בפרק ה' זה להבין את המדרגה של האדם ואיך נשמתו של אדם בריאה, ואיך גופו, מה היחס לנשמה אל הגוף, ומאלה איך היכולת שלו לפעול, כל נפש החיים, פרק ה' ופרק ו', הוא בא להגיד את מידות ראי התיקון. נכון? לולי שהרב היה מאיר את עינינו, לא יודע אם היינו כל כך שמים לב לנקודה. אבל בעצם כל הפרק זה מה שהוא אומר. כל הפרק אומר את מידות ראי התיקון. זה נמצא בתוכך, ככה אתה בנוי, זה האופן שאתה בנוי. ומאלה כשאתה מתקן את עצמך, אתה נשמע את העולמות, אתה מתקן גם את הכל. אתה מתקן את עצמך, אתה כללות העולמות, אז אתה גם יש לך יכולת לפעול בכל. זה צועק את כל הנכון, כל הפרקים, זה צועק את הדבר הזה. לא, כי אחרי זה שאלו, כשהזכרנו את המידות ראי התיקון, אז אמרו, איפה זה כתוב בנפש החיים? איפה זה כתוב בנפש החיים? אני אפשר ללמוד בנפש החיים בלי מידות ראי התיקון. אני חושב שבשום פנים ואופן לא. כל הפרקים האלה, זה אומר מידות ראי התיקון. רבי איתה, אתה לא למדת ככה? אתה למדת אחרת? נכון? לא, זה כתוב פה הכל, מידות רע תיקון, זה ממש כתוב פה. זה לא כתוב באוצרה צדדית, זה כתוב, זה המהות של הפרק. המהות של הפרק זה מידות רע תיקון. ברוך אתה, אדוני, אלוהי ומלך העולם, שהכל נהיה מידו. טוב, אז מה נפש החיים אומר? נפש החיים אומר לנו, כולם נתנו בו חלק, נכון? בעמוד הדבר. כל המציאות כולה, כל סדרי המציאות כולה, הכל ניתן חלק. כל המקורות, איך שאפשר לחוז בכל התורה כולה, נכון? ואז נפש החיים מכניס לנו פרשייה מאוד מופלאה, שכשלומדים מוסר הקודש, אז רואים שממש הרב, נכון, אנחנו בדרכו של רבו של רבו, נפש החיים. זאת אומרת, רבו של הנציב, הרב למד אצל הנציב, הנציב היה התחתן עם הנכדה, רב חיים. אז הרב הלך בדרכו של נפש החיים. היה המציאות של רע, המציאות של רע הייתה המציאות חיצונית. נכון? זה מה שכתוב בהגה הראשונה. טוב, אז זה פשט מאוד מאוד מופלא, כאילו, אתה יודע, לא, אני רוצה לומר, היה אפשר ללמוד את זה שוב, שזה לא קשור לפרק. היה אפשר לטעון, היה אפשר בטעות, אני חושב ללמוד, טוב, נפש החיים עכשיו מביא לך עוד הסבר מופלא בפרשת בראשית, בא הנחש מבחוץ, והנחש הזה שהוא חיצוני, הוא מפיל את מדרגת האדם מבחוץ. והסדר הזה שגם מה שחרור אומר על מתן תורה, על מתן תורה, שגם במתן תורה, נכון, בעמוד י' ח', באמצע ההגעה, ונמשך העניין כן עד מתן תורה, שעס פסקה זוהה מתוכה, כמו שאמרו רזל, ולכן אחר כך בחטא העגל אמרו רזל, שבא שטן והרבה, והיינו שבא מבחוץ, כמו בעניין חטא אדם הראשון, כי מתוכם נתגרש, על ידי חטא העגל חזרה זוהמה ונתערברה בתוכם, כבתחילה, וזה שהאמר כתוב, והמה כאדם עברו ברית. מה זה כאדם? הכוונה היא כמו אדם הראשון. והם כאדם עברו ברית, הכוונה כמו מדרגת אדם הראשון. טוב, אז יש לך שני סדרים. סדר מופלא שהעולם טעם ממנו באדם הראשון לפני החטא. סדר מופלא שהעולם טעם ממנו במדרגת הר סיני. אחר כך איבדנו את הסדר הזה, ומאז אומר נפש החיים, הטוב והרע מעורבבים ביחד. אין אדם צדיק בעל שיעשה טוב ולא יכתב באותו הטוב, כי הטוב והרע שבתוכו הם כבר מעורבבים ביחד. אין דבר כזה זקות המחשבה לגמרי, 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 חוץ מארבעה שמתו בעתיו של נחש. שגם הם מתו בסוף בעתיו של נחש, אז יש להם כנראה איזה אחיזה. אחרי דרכו של הרב שם בין הישבת בית לומר, שגם ארבעה שמתו בעתיו של נחש, זה בעצם רק כי בסוף, כיוון אומנם הם מבחינתם האישית נקו לגמרי, אבל כיוון שהם חיים בעולם כזה, שבו יש לנו את עתיו של נחש, את הצטוע וקולקולת של נחש, אז גם זה כנראה כבר נמצא בהם באיזה מידה, כי אי אפשר להתנתק לגמרי מעולם. טוב, עכשיו חוזר רגע לכללות הפרק. אז מה זה בא לומר לנו ביחס על הפרק? בסדר, זה פשט נפלא מאוד, יצר רע בא מבחוץ, הכל היה צריך לבוא מבחוץ, ואחרי זה דם השערה מוסיף לזה מוסר הקודש, שערה שתי פרקים, אחד בהקדמה, ואחד בתוך מוסר הקודש, שבאמת האדם, אחרי שהיה אוכל מעץ החיים, היה צריך לאכול מעץ הדעת טוב ורע, רק אחרי שהיה אוכל מעץ החיים, אבל אם הוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע לפני עץ החיים, אז הוא מכניס לתוכו את הטוב והרע ביחד. זה היה הפלגול של האדם. לאכול מעץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת, אתה מכניס לעצמך את החיבור לטוב והרע ביחד. אבל אם היית אוכל מעץ החיים קודם, אז אחר כך הנקודה שלך עם הטוב והרע הייתה פגישה אחרת לגמרי, לא היה נכנס הרע לתוכך, אלא נשאר הרע מחוץ לך, כי היית שייך אל החיים האלוקיים. הוא אומר למבין מה תפקידו של הרע מחוץ. אבל לא, זה לא נמצא בתוכך. אני אזכיר פה גם הסיפור שהרב אומר, כי זה חבל פה רק לא להזכיר. כי הרב אומר שם, בשתי המקומות האלה מוסר הקודש, הרב אומר, מה זה נקרא שהזרמה נמצא בתוכו של אדם? הרב אומר, האדם יודע שהדבר הזה לא נכון לעשות אותו, זה לא אמיתי. ואף על פי כן, יש לאדם משיכה לעשות את זה, והוא מרגיש מזה הנאה. אומר הרב, איך זה יכול להיות שאדם מרגיש הנאה מדבר שהוא שקר? זה לא המציאות הבריאה של האדם. האדם, לפני אחרי כשנחש היה מבחוץ, אומר הרב, היה ברור, האמת היא טובה. השקר זה רע. ולא יכול להיות שאדם יהנה ויסלח ממשהו שהוא שקר. אין דבר כזה שאדם יהנה ויסלח ממשהו שהוא שקר. המציאות הזאת שאתה אומר, התחלקו הרגש והשכל לשתי חלקים נפרדים. ויכול להיות שאדם אומר, אני יודע שזה אמיתי בשכל, ואף על פי כן הרגש שלי נמשך אחרי הדבר הזה, זה הפיתוי של נחש לחווה. אומר הרב, הכוונה לקחת את עולם הרגש, להפריד אותו מעולם השכל. לקחת את עולם הרגש, שהנחש מפתה אתך, הוא לוקח את עולם הרגש, מפריד אותו מעולם השכל, בא על חווה, ואיתי וזוהמה. וכל סדרי המציאות כולם. היא תבלבל השכל והרגש. יש בתוכו כבר זוהמה. הוא יודע שזה שקר, הוא שמח לעשות את הדבר הזה. הוא יודע שלא טוב לדבר לחבר שלו ככה, אבל עכשיו הוא מרגיש תחושת ניצחון, כי הוא אמר את המילה האחרונה בוויכוח, אז הוא ממש נהנה מזה, למרות שהוא יודע מצד השכל שזה שקר. לכן על זה הדרך. הטוב והרע הם מעורבבים בו מאז שבא הנחש הרחבה, שזה הפשט, כלומר להפיל אותה במדרגתה של עולם האצילות, ששם אין את הרע, לרדת לעולמות ששם מחובר כבר הרע בתוך סדרי המציאות. כי בעולם האצילות לא יגורך רע, אין אצל רע. לכן אין שחיים מכניס את זה פה. כי הוא רוצה לומר, תדע לך, עכשיו אנחנו נמצאים בעולם שגם בישראל יש טוב הרע מעובב. אבל השורש האמיתי של עם ישראל שייך למדרגת אדם הראשון, שייך למדרגה של מתן תורה, שייך לעולם של מלכות האצילות, שעליה נאמר אומר שפיים בהמשך, לא יגורך רע. האמת והטוב הולכים ביחד. שקר והרע הולכים ביחד. אין אחיזה למדרגת הרע. אין אחיזה למדרגת הרע. אז לכן אפשר חיים הכניס לנו פה את כל החשבון שלנו, כדי שהוא באמת רוצה יותר להעצים מה זה מדרגת צלם אלוקים שבאדם. מדרגת צלם אלוקים שבאדם, שמדרגת צלם אלוקים שבישראל, היא באמת שורשה למעלה, והיא שייכת אל מלכות האצילות, שייכת אל הסדר הזה, שבאמת נמצא במקום כזה מעל האופן של חטא אדם הראשון. זה המדרגה. גם התורה שייכת לאצילות. ולכן אפשר להמשיך מעמוד יוטט וכף, התורה שייכת לאצילות, ולכן גם בסדר הזה של מדרגת התורה, יש פרק לאות שכל דבר בתורה ישייך אל המדרגה הכללית של האצילות העולמות, ויש לה יכולת לפעול. כלומר, מפגש האדם עם מעשה המצווה, נכון? מפגש האדם עם מעשה המצווה זה הדבר שהוא פועל את היכולת שלו להיות של לפעול על כל סדרי העולמות באופן שלם. יש לנו
זה כולל הלימוד,
מה זה?
הלימוד הוא גם חלק מהמצווה, הוא גם נכלל בזה?
כן. אז בוא נדלג רגע על ההגה, כי לא יודע מספיק אותה, אז אולי פעם בא נעמת ההגה. אבל אחרי ההגה השנייה של ברכת המצוות, כי זה גם יש פה הערות מאוד בטוקות, לא ללמוד את זה. תראו, וכאשר, בעמוד כף ג', וכאשר קיים כל המצוות בשלמות, בכל פרטיהם ודקדוקיהם, בעיקר המעשה. ועכשיו מה שמתן הזכיר. ונוסף עליהם יצטרף עוצם טהרת וקדושת המחשבה, כי אחר כך הוא יגיד שנפש רוח נשמה, הוא יסביר שזה שייך אל המעשה דיבור ומחשבה. הרי תיקן כל העולמות והסדרים הילדים, ונעשה כולו בכל כוחותיו ועבריו מרכבה להם, ומתקדשים מקדושתם עליונה, וכבוד השם חופף עליו תמיד. כלומר, יש פה את הדבר הזה שדילגנו בהגה, הוא מתקן את כל העולמות העליונים, ולפי מה שראינו במידת מידות ראיית תיקון, מוסיף נפשך עם עוד יותר. אז ממילא הוא מתקדש, והוא נעשה עכשיו כל עבריו מרכבה לשכינה. כי הוא עשה את זה גם במעשיו וגם במחשבתו, זה נכון שהוא פועל בכל עולמות, אבל קודם כל הוא גם פועל על עצמו. עיין זוהר תרומה, כל הנקרא בשם יחודי ורעתיו דייקה וכולי ורז הדה, ולפנה דה יקבוד וכולי, כל העית כאן לאלה, הכל נתקן למעלה, מגוד תיקון עד בני אלמה, מכוח התיקונים של בני אדם. קדינו לבני נשא זכאים זה עושים מעשי זכות בעשייה, וחסידים, זה מצד הכוונה, וידין לתקן התיקון אלי. והם יודעים לכוון את התיקון באופן הראוי. זה דבר שכתוב בהגה. ואני רק אומר לכם, ואז בשורה הבאה אומר, וזהו שאמרו רז"ל, האבות הן הן המרכבה. למה הוא הביא את הניגי לפה אחרי הנסתר, נכון? כי אתה יכול להסביר, האבות הן הן המרכבה, אתה יכול להסביר בצורה מאוד מגושמת, נכון? האבות הן הן המרכבה. אבל כשאתה עובד עכשיו את נשכה, אם יש לך למרך, אתה יודע לך, אתה מתקן את כל המציאות בכל העולמות העליונים, ומתוך זה שאתה מתקן, אז גם השפע הזה הושפע עליך. כלומר, כל המעלות העליונות של כל העולמות העליונים, עכשיו חל דבר ראשון על המדרגה שלך. זה נקרא אבות הן הן המרכבה. נכון? זה עכשיו באבות הן הן המרכבה. לכן הוא דביא, אז הוא אומר שהוא מקפיא תמיד תמיד רשע ולהביא לפני הזוהר, אבל פה אתה לא מבין תמיד רשע, אבל לפני כל הסדר הזה של מה שהוא מביא את המראה הזוהר. וכן להפך, גם בחטאים, זה גם מגיע להחליש, כי אנחנו כבר נמצאים בסדר כזה שהטוב והרע משתמשים כולם בערבוביה, וזה, אומר נשריים בסוף הגה, אומר, וזה פשטות ימי הכתוב, נעשה אדם, לשון רבים. רצה לומר שכולם ייתנו בהגה האחרונה, שכולם ייתנו כוח וחלק בבניינו, שיהיה כלום משותף מכולם, כבר פירושו ברוך בתיקון אזור חדש פתט, בריה מהאמנה, כן כתב מרחו, ושוב, אחרי זה הוא מביא את מדרש רבה, שעכשיו אתה יכול להבין אותו טוב, ואומר לו, כי נעשה אדם, במי נמלך? אז אם היית קורא את המדרש רבה, היית אומר מוסר. הקדוש ברוך הוא כאילו בא למד אותנו מוסר, שהוא בא להימלך. אז רבי יהושע בשם רבי לוי אמר במלאכת שמיים וארץ נמלך. רבי שמעון בר נחמן אמר במעשה כל יום ויום נמלך וכולי. אבל נפשחיים, אחרי שאתה מבין את הזוהר אתה מבין מה זה נקרא נמלך. נמלך הכוונה היא באמת כולם נתנו חלק מתוכיותו במדרגת האדם, כי מדרגת האדם היא כוללת את כולם. אז כמובן כמו שהוא מסיים, הוא עשך ויחוננקה, הכל הקדוש ברוך הוא לבדו. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול נמלך ומאיס לברשת שכולם ייתנו חלק. אז יש לנו שני עניינים להשלים. אחד, אני חושב, זה הסדר הזה של ההגה השנייה. חבל לפספס את זה. מה האדם עכשיו מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? זה פלא פלאות הנפש החיים הזה, כי זה מה שהזכרנו עכשיו בתוך הפרק. הוא אומר, האדם בנוי ככה וגם מצוות בנויות ככה. אז מתוך זה נבין מה זה נקרא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, והאגה הזה, ואז מתוך זה פרק ז', שזה אני חושב הסוגיה גם מאוד יסודית שאומר לך נפש החיים, תדע לך, כתבתי לך בה' ומעל כולם, כתבתי לך בו' וכולל את כולם, ועצם תבין ברור שזה עניין אחד, מעל כולם ברור שזה כולל את כולם. יש שתי עניינים שאנחנו עובדים את זה, צריכים לא יודע אותם, מתי? זהו. אז אולי נשתדל כן לעשות עם התשובה, בלי נדר, נשתדל לעשות עם התשובה.